ערב טוב, ברוכים הנמצאים, שבוע טוב. העיקר שהמילה טוב הופיע בשני האופנים האפשריים, ערב טוב ושבוע טוב. אם יש לכם עוד רעיונות איך להוסיף אותה, אני אשמח להוסיף. אפשר גם להשתמש בצירוף הבא, טוב, אז נתחיל. עוד איזה אפשרות יש לצרף את המילה טוב? לראות טוב. להרגיש טוב. טוב להודות לשם. אומרים שנאמר לא טוב היות האדם לבדו, ונאמר טוב להודות לשם. יש גם קשר ביניהם, שהמזמור שבו מוזכרות המילים טוב להודות לשם, זה במזמור של יום השבת, שישנה הדעה בחז"ל שאמר אותו אדם הראשון. זו הזדמנות לראות איפה אנחנו בהודיה. בשבת היה לנו תאריך מאוד מיוחד, זה היה כ"ג בסיוון, שזה היום שבו אחשוורוש כתב את האיגרות השניות. האיגרות הראשונות נכתבו בי"ג ניסן, שבו הם נכתב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. ואחרי השתדלנות של מרדכי ואסתר, ואחרי שתלו את המן, אז מבקשים מרדכי ואסתר מאחשוורוש שיבטל את האיגרות הראשונות. הוא אומר להם שאי אפשר. מה שנכתב ונחתם בטבעת המלך, אי אפשר להשיב. עכשיו, זה פרטים ידועים מאוד, וגם אני מזכיר, זה לא שיעור על פורים, אבל עוד מעט נראה מה ההשלכות של זה לנפש האדם. אומר להם אחשוורוש, זה החוקים פה, זה הכללים. אי אפשר לבטל את האיגרות הראשונות. אי אפשר. אנחנו יודעים את ההמשך שהיו עוד איגרות, אבל בואו ננסה רגע להישאר בידיעה הזאת. אומר להם, תראו, זה לא משנה כמה אתם עכשיו מיודדים איתי, זה לא משנה כמה אנחנו בקשר טוב, את האיגרות אי אפשר לשנות. זאת אומרת, מה שכתוב בהם, שמותר להרוג את היהודים ביום אחד, בתאריך שעתיד לבוא, זה לא משתנה. לא חשוב כמה אתם עכשיו איתי בקשר ומקורבים אליי. אז מה כן אפשר לעשות? אז אומר להם, מה שאפשר לעשות זה לכתוב איגרות חדשות, שמותר ליהודים להתגונן, להיקהל ולעמוד על נפשם. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? שבנפש האדם, הרבה פעמים אנחנו בשאיפה לתקן את העבר, לרפא את העבר, לשנות אותו. ולפעמים משקיעים על זה שנים רבות של טיפולים, סדנאות, עוד מיני רעיונות שונים. ופה אפשר להשתמש בזה בתובנה שכביכול באים לבן אדם ואומרים לו, תשמע, כל מה שעברת בעבר קיים. אין דרך לעשות עם זה משהו. אבל לפני שנכתבו האיגרות השניות, זה בעצם נגזר על העבר לנהל אותך. נגזר על העבר לנהל אותך מבלי שיש לך בחירה. ועכשיו החידוש הוא שאנחנו מקבלים כלים, אנחנו מקבלים יכולות לבחור בדרך מיטיבה לנו. רק מה החידוש? שאם עד היום חיכינו לתקן את העבר או לרפא אותו, אומרים, מה שהיה זה נמצא. אי אפשר לבטל את זה, אי אפשר לרפא את זה. אני מקווה שלא תצאו פסימיים מהשיעור, המטרה שלי אופטימית. אבל יש לך עכשיו כלים לבחור בהתנהלות אחרת. זאת אומרת, יש לנו את כוח הבחירה. זאת אומרת, בחירה חוזרת לחיינו. אני התפעלתי מאוד מההבנה הזאת. אפילו אמרתי לעצמי, לבד, ביני לביני. והסתדלתי גם לא לשכוח את זה במשך יממה שלמה. זה שאנחנו מדברים על זה, אז לדבר על זה בשבת זה נחמד. היה איזו קבוצה שהייתי איתה בשבת, בליל שבת סיפרתי לה את זה. אמרתי לעצמי שגם כשאנחנו נפגשים היום, שזה ליל חפאי בסיוון, עדיין יש לנו את האפשרות לדבר על זה. עכשיו זה יום הזיכרון של הרב מרדכי אליהו. גם שמו היה מרדכי, אולי הוריו קראו לו מרדכי, אינני יודע, כי זה היה בסמוך, חף ג' בסיוון, שבעצם זה היום שעליו נאמר, והעיר שושן צהלה ושמחה. זה היום שעליו נאמר, ליהודים הייתה אורה ושמחה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, הכל על כף ג' סיוון. ואם תתבוננו בהשלכות של התובנה הזאת, זה עניין מאוד משמעותי, זה עניין רב עוצמה. זאת אומרת, זה מצד אחד להכיר בעבר המנהל אותנו, שהוא איננו בר שינוי, שהוא נכתב ונחתם בטבעת המלך, ומצד שני לדעת שקיבלנו אישור להיקהל ולעמוד על נפשנו. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי הביטוי הזה, להיקהל ולעמוד על נפשנו? המשמעות היא שברגע שאני לא ערני ולא מודע לכוחות שיש בי לבחור בטוב עכשיו, אז איזה דפוס התנהגות יחזור לפעול בחיי? הדפוס הקודם. כי אם האגרות הראשונות מבטלים אותם, אז אני יכול לנוח. אבל אם לא מבטלים את האגרות הראשונות, זאת אומרת שאני חייב להשתמש במנדט שניתן לי באגרות השניות. במובן החידוש הטיפולי שבעניין. ראשים מתנדבים לענן בראשם, או מתנדבות. זה חידוש גדול. חידוש גדול במובן שזה בעצם להשלים עם העבר ולדעת שהוא נמצא שם. ואני יכול להעמיד משהו מולו. זאת אומרת, יש תפיסה טיפולית שאומרת בו נתקן את העבר לכתחילה. עכשיו צריך לדעת שבאמת יום אחד, בחסד השם, הפגיעות מן העבר באמת תיעלם, אבל זה יקרה יום אחד לא בגלל טיפול ולא בגלל כוחניות שהפעלנו מול העבר, אלא שיגיע זמנו לסיים את תפקידו. אולי הוא ילך, אולי הוא לא ילך, סביר להניח שהוא ילך, אבל זה לא בזמן שידוע לנו ולא בעקבות פעולות שלנו. והפעולות שלנו אומרות, הכל קיים. כל הקשיים, כל החסרונות, הכל קיים במלוא התוקף, במלוא העוז. רק שניתנת לנו רשות לבחור בהתנהלות אחרת. זאת אומרת שאותו עבר לא ינהל אותם. שאותו עבר לא יכתיב לנו את סדר היום. זאת אומרת שכל עוד אני לא מקבל את האגרות השניות, את היכולת לבחור במשהו חדש, אז בעצם העבר מנהל אותנו. האגרות של המן מנהלות אותנו. ואנחנו מקבלים, החל מכ"ג ניסן, אתם רואים שהשיעור יהיה רלוונטי לתאריך שבא, החל מכ"ג ניסן, סליחה, החל מכ"ג סיוון, אנחנו מקבלים מנדט לבחור בדרך שאותה אנחנו רואים כראויה לנו. עכשיו לעצמי אני אומר, כמה טוב היה, אם אפשר גם לתרגל את זה ולא רק לדבר על זה בתיאוריה, גם בעזרת השם, אני מניח שכל מי שנמצא פה הערב, שאל את עצמו, איזה דברים בחיי, יש לי דפוס התנהגות מסוים שמקורו בהיסטוריה שלי, מקורו בילדות שלי, מקורו ב... התנהלות הוריי או כל אותם פרטים ידועים שבהם מתייחסים לעבר הפסיכולוגי שלנו. ולכתוב לעצמנו את האיגרת הזאת, ולחתום אותה. זה יכול להיות חידוש, טיפולי נהדר. לכתוב איגרת, מה מותר לנו לעשות שלא ידענו שאנחנו יכולים לעשות. יש פעמים שאני מכריז באמצע השיעור אוי תתה שזה בא לי ספונטני. הפעם אני לא מרגיש צורך להגיד את זה לפחות מבחינה רגשית, אבל נראה לי שגם באופן מלאכותי, אחרי רבע שעה של שיעור, ראוי להנח בצוותא ולהגיד אוי תתה. נהנחת היום? נהדר. אנחנו אומר שההנחה היא מחברת אותנו אל המקום הגבוה שלנו. זה לא סתם שהנחה, יש ביטוי כזה חסידי שאומר, טובה פעולה אחת מאלף הנחות. אבל באמת גם טובה הנחה מאדישות, כי מה שיש בה בהנחה זה בעצם הבחירה של האדם להתעורר לשינוי. זאת אומרת, כשבן אדם בהנחה, הוא בעצם שם לב לפער שבו הוא נמצא בין הרצוי למצוי. כשבן אדם לא נהנח, הרבה פעמים זה מהיעדר מודעות. זה קורה הרבה פעמים בשיעור, או שאני קורא איזה טקסט שמעורר אותי אל הטוב הגנוז, היא משתחררת להנחה. יש הרי שאלה אצל פרשני המגילה, למה זה לקח 70 יום מהאיגרות הראשונות עד השניות. אין לי תשובה עבורכם או עבורי. אחד הפרשנים ניסה להגיד משהו מאוד מוזר, שהאיגרות של המן נכתבו לכן בי' ג' ניסן, אבל עד שאסתר ארגנה את המשתה ואת הצום, כי אפשר לארגן את זה מיידית שכולם יצאו 3 ימים, והצום של 3 ימים היה בחף, חף א', חף ב', סיוון, ובחף ג' סיוון תלו את המן ויצאו האיגרות השניות. אבל למרות שאתם לא מחזיקים ראש בפרטים, זה לא הפשט של הכתובים, זה דעה חריגה, אבל דעה. תראו, יש לי עוד מה להגיד הערב, הכנתי עוד רעיונות, רשמתי לעצמי כמה דברים, לא כל שיעור אני רושם, זאת אומרת, אני רושם במחשבתי הטובה, אבל אני עוד לא מרגיש שאפשר להיפרד מהרעיון הקודם. עבורי הוא מאוד משמעותי, הרעיון הזה. גם תחשבו על תפיסה כזאת, שאומרת, הגזרה לא ברד ביטול. היא לא ברת ביטול. אז מה כן משתנה? שאתה יכול לעמוד כנגדה. זו האמת, אבל בתפיסה הראשונית, כי אם היא הייתה מבוטלת, לא הייתי יוצא לבחור באחרות שלי, לא הייתי יוצא לבחור בתיקון שלי. הייתי אומר, היא בוטלה. ובעצם כל הסיפור שעברנו הוא באמת בגזירת המלך, זה חלק מההתפתחות שלנו, זה גם החידוש. שכל העבר שלנו, כל הסרטים, סרטים זה למקרים העדינים וסריטות זה למקרים היותר מרשימים. זה גם שידוך בין הסרט לסריטה. יצאו לדייט. אז זה בדיוק הנקודה. אז באיזה משפט השתמשת? מה אמרת? שבעצם בסוף זה מה שמבטל אותה, אבל בראייה הראשונית השטחית, כמעט אוי ואי, היא לא ברת ביטול. אבל כשאני מקבל כוחות לבחור בטוב עד שהיא, בסוף באמת מתגלה שהיא התבטלה לגמרי. ולא רק שהיא התבטלה לגמרי, אם היא לא הייתה לכתחילה, לא הייתי מגלה בתוכי איכויות ובשורה וגילוי שלא מגיעים בלי זה. אתם יודעים מה היה קורה אם המן לא היה עושה את מה שעושה? לא היה לנו פורים. זה לא יעלה על הדעת. לוח השנה בלי פורים? אתה מסוגל לתפוס דבר כזה? מילא בלי חנוכה, אבל בלי פורים? זה בדיוק העניין. עכשיו הבנת, לאור מה שאנחנו מדברים פה. כביכול, המציאות לא תשתנה. נתוני היסוד שאיתם אנחנו מתמודדים לא ישתנו. או ליתר דיוק, לא בכוחנו לשנותם. אבל כן אנחנו נקבל כוחות להפוך חושך לאור. להתהפך חשוך על הנאורה. יהיה לנו כוח של התגברות. לעמוד על נפשנו. במקום ייאוש, להיקהל ולעמוד על נפשם. ייצאו מאיתנו איכויות לא שגרתיות. אתם יודעים מה היה קוראים לו היה אמן? אני פתרתי את זה במילים, אמרתי ולא היה פורים. לא היה מגילת אסתר. כך וכך עמודים מהתנך לא היו. אתם יכולים לשער את זה? לא היה קפצונים. לא היה משלוח מנות איש לרעהו. לא היה את הזנב של ושתי. כי בכל מרכיב מאוד חשוב בגילוי הטוב בעולם לא היה מתגלה לולי הגזרה הזאת. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש איזו ביוגרפיה שהוא מבחינתו היה משפץ אותה, אם היה אפשר במנהרת הזמן לשנות את אותה ביוגרפיה. והם אומרים לנו, היא לא ברת שינוי. אבל אנחנו יכולים את אותם נתונים להפוך. ומי שרוצה לעשות עם זה תרגיל סדנאי, אני צריך לרשום קודם כל את האיגרות של המן. באיגרות של המן אנחנו כביכול מספרים מה הסיפור חיים שאיתו אנחנו מתמודדים, שהוא כביכול הוא לא בר שינוי. זה הסיפור שהוא כבר ממילא, מלדתנו עד לרגע זה. והאיגרות של מרדכי זה האיגרות שלוקחות את כל הנתונים שבאיגרות הראשונות ומעמידות מולם מענה. נחמד להשתעשע שאם היה לנו שעתיים, הייתי נותן לכם, חלק לכם דפים, עתים, ואומר, תכתבו את האיגרות הראשונות. תודה על ההנחה, זה אומר שזה נקלט. זאת אומרת, יש פה גם מרכיב טיפולי שממש אפשר לעבוד איתו, לכתוב את האיגרות הראשונות. באיגרות הראשונות לא צריך יצירתיות, צריך הקטיעוד של המקומות שקרו במילא בחיינו, ששם יש קושי, ששם יש חסימה, ששם יש מעצור. ומולם את האיגרות של מרדכי. ומרגע, מה כתוב שם בגילה? ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, משתה ושמחה ליהודים. זאת אומרת, רק הידיעה הזו, שיש לנו את היכולת לעמוד על נפשנו, לעמוד על רצונותינו, לבחור בתיקון, זה חגיגה נפלאה. אז אם אנחנו מדברים על האיגרות הללו הערב, אז השיעור עצמו זה מסיבה, פארטי. תחזרו הביתה, תעשו אפטר פארטי. את מיטב המשקאות שבמקרר, תמזיגו לעצמכם. החל באייס קפה, ממשיך במים וקלה בגלידה שנשארה בשבת. אם נשאר. שייק אבטיח, גם לא... לא לשלול את האפשרות. שמצד אחד אפשר לקבל את זה ברמה השטחית, כמשהו מייעס, כאילו יש פה דיבור שאומר שהעבר לא בר תיקון. אם מבינים את המשמעות של שלום, זה די מבאס. קודם כל לא צריך לקבל את דבריי, כי יש שיטות טיפוליות שאומרות של כן ברק טיפול. אבל זה הבשורה לערב. שבוע הבא אני יכול להביא רעיון אחר, אבל לערב הוא לא ברק תיקון. אבל לא ינהל לנו את החיים. ולבסוף, כפי שאמרתי, התברר שהוא כן ברק תיקון, אבל כנתון ממנו אנחנו יוצאים לעבודה, יוצאים לעמל, איננו ברק תיקון. אנחנו מחזירים לעצמנו את הכוחות. עכשיו, כשהמרגלים ביקרו בארץ ישראל, אני בעצם ברוב המקומות שנותנים שיעור ביום ראשון, זה על פרשת השבוע שתהיה. אבל היום אנחנו מחדשים. פרשת השבוע שהייתה. תורה היא נצחית בכל מקום, בכל זמן, אפילו כשהתחלפה לפרשת השבוע. מה נאמר שם? ונאי בעינינו כחגבים, כן היינו בעיניהם. אז רבים דרשו על הפסוק הזה, מה אכפת לך, מה הם חושבים? כן היינו בעיניהם. אבל יש פה גם הבנה נפשית מאוד בסיסית ויסודית, שהזולת מתייחס אליי, הוא קולט, הוא חש, בקולטנים הרגשים שלו, בסנסורים שלו, איך אני מתייחס אל עצמי, ובלי לדעת לפענח את זה, בלי לדעת להגדיר את זה, מדוע זה כך? הוא מתייחס אליי באופן דומה. זאת אומרת שאם אני משנה את ה... דימוי העצמי בתוכי ביני לביני, וכן היינו ביניהם. זאת אומרת, אפשר גם לדרוש את זה בהיבט, ונאי בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם, שזה באמת התדר הזה עובר. לא כמו שאומרים בעלי המוסר, מה אכפת לך, מה הם חושבים, אלא אם אתה בעיניך כחגבים, אז התדר הזה עובר אליהם, וככה גם באמת הם רואים אותך כחגב, אבל המקור של זה, זה לא הראייה העצמית שלהם, אלא הראייה שלך על עצמך. אז מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו בוחרים להיות בעינינו? אני אי בעינינו, זה דימוי עצמי. אבל בעינינו זה גם ממש לראות את עצמי. ולתת שם לדימוי הזה. אני בעינינו כמצליחנים, ואני בעינינו כ... תנו לי עוד מילים חיוביות, לפחות שלוש. מה? אז זה קצת פרווה, טובים. אני בעינינו יפים, יותר קונקרטיים מטובים. אני בעינינו כבעלי עוצמה פנימית, וכן היינו בעיניהם. אפשר גם ככה לצאת לדייטים. שאתה בוחר להיות בעיניך. אתה אמרתי באיזה שיעור שלימדתי בשיטת ימימה, שכשבן אדם מתחיל לפעול נכון, אצל ימימה זה נקרא לדייק, אבל כשהוא מתחיל לחשוב על עצמו נכון, ולהיות מונח עם עצמו בהיבט הראוי, אז הסביבה קולטת שמשהו בו השתנה. אחרי שהוא ניגשה לה עם אישי ושאלה אותי אם אני יכול להבטיח לה שכולם ישימו לב שהיא עברה שינוי. אני לא יכול להבטיח לה, אני יכול להבטיח שאת תשימי לב אם באמת עברי שינוי. יש סיפור כזה על איזה בחור שהייתה לו איזה סריטה וחשב שהוא עכבר. והיה לזה השלכות התנהגותיות. ממש, סקולות של עכברים. הלך כמו עכבר. לפני שאני אמשיך עם הסיפור, נזכר בבדיחה שספרים שבחתונה של האריה, הגיע עכבר ו... ואומר לו כל מיני ברכות, אז אומר לו, אריה, מה אתה... אז מה, לפני שאני התחתנתי, גם אני הייתי אריה. לא זוכר, אבל מה ההתחלה של הבדיחה? זה הסיום שלה, אבל חסר משהו בהתחלה. הוא אומר לו, אחי. הוא אומר לו, מי אחיך? מה אחיך? מה אתה עושה מאיתנו אחי? הוא אומר לו, כן, כן. תודה על השיפוץ. אז אותו בחור התחבר. והמצב יחמיר וישפזו אותו. אחרי תקופת השפוז מסוימת וטיפולים ושיחות ותרופות, הוא התאזן. טפלים ראו שהוא כבר מזהה את עצמו יותר ויותר כאדם. ושחררו אותו. אז איכשהו יוצא, והוא ככה הולך עם המלווה שלו, עובר ברחוב חתול, מתחיל לברוח ממנו. הוא אומר, זה פחד, חתול, חתול הרי מסוכן לעכברים. אומר לו, אבל שכחת שהגעת כבר להכרה שאתה בן אדם ולא עכבר? הוא אומר לו, כן, אבל מי אומר לי שהחתול יודע שאני כבר, שאני אדם ולא עכבר? וכן היינו בעיניהם, בדיוק. כן היינו ביניהם. לפעמים בן אדם זוכה שהוא עובד על אותה הכרה פנימית. יש פסוק שמספר על לבן הארמי, כתוב שיעקב אבינו בא לתאר, אומר לסב, תשמע, עברתי התמודדות לא פשוטה, עם לבן גרתי, והיה לי שור וחמור. אז מפרשים את זה על דרך ההלצה, שאומרים, עם לבן גרתי, ויהי לי שור וחמור, זאת אומרת, אני לא התפעלתי מההתנהגות השלילית שלו, ולא למדתי את זה ממנו, כי הוא היה עבורי כמו שור וחמור, כמו שור וחמור שאני לא מתפעל מההתנהלות שלהם, ואני שומר על העצמיות שלי. אז ככה לבן, שהייתה לו השפעה אדירה, חזל אומרים, כך מובא גם בזוהר, שהוא היה מחשב גדול, זאת אומרת, היה לו יכולות מגיה שחורה, הוא נחשב לגדול המחשבים בהיסטוריה, הוא ובלעם. מה אתה יודע על הטרפים? מוטרפים. הוא שהיה מחשב גדול, והיכולת הזאת להתמודד מול הטרפים, זה מול הכוחות של לבן. על אם זוכים, מה שאני מנסה להגיד על הפסוק הזה, ונאי בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם, להוציא מזה תובנה שהיחס, הדימוי שלי אל עצמי, זה הדימוי של החברה אליי. זה ההסתכלות של החברה אליי. עכשיו, זה תהליך שהוא לא קל, כי זה בעצם מאוד טבעי שאנחנו מתייחסים לעצמנו כמו שהחברה מתייחסת אלינו, כי ככה זה היה בילדותנו. זה לא רעיון שהגיע משום מקום. ילד אין לו מודעות, הוא מפתח דימוי עצמי כפי שמתייחסים אליו, אם זה בערכה ובכבוד ובנתינת מקום ובעידוד, ככה הוא מתייחס אל עצמו. ואם זה בזלזול ובדחייה ובעלבון, אז ככה הוא מתייחס אל עצמו. זאת אומרת, זה הדרך שבה המין האנושי גדל. שכפי ההתייחסות החברתית, הסביבתית, אליי, כך אני מאמץ את אותו דימוי. וגם אם אותם הורים, או מי שגידל אותי בעבר, זה גם יכול להיות, והיה לו השפעה עליי, זה יכול להיות מורים, קרובי משפחה, המקומות שבהן גדלנו, אחרי שהם כבר הולכים, הדימוי הזה נשאר. ואנחנו יכולים לבחור להחליף אותו. זה בעצם לשאול את עצמי איך אני אמור להיראות כשאני נמצא בהתנהלות הגבוהה שלי. אני אקרא לזה העצמי הגבוה, או פסיכולוגיה זה נקרא העצמי האמיתי, האני האותנטי. אני בעיקר לשאול איך אני אמור להיראות במיטבי, מה הדימוי, מה... יכול להיות שאתה צריך להופיע לפה כעורך דין עם חליפה ועניבה. אם זה נמצא בעולם הדימויים שלך. השינויים ברוחניות הם איטיים. לכן יש פה יציבות בתוכי, ולא לשאול, נו, שמתם לב כבר שאני אחרת? איפה רואים את זה מאוד חזק? שהרי אנחנו באמת עוברים שינויים בחיים. כשאני פוגש חברים מהיסודים, ממש עולות לי התחושות של אותו דימוי עצמי שהיה בשנות היסודי. הרבה אנשים מרגישים את זה. יש לי פשוט חבר ילדות או משהו אסוציאטיבי בזיכרון, ולפעמים אני יכול ממש להתנהל מולו במילים, בשפת גוף, כאילו לא עברו 40 שנה מאז. או 30 או 20, כל אחד מחכים. זו הזמנה מעניינת, לשאול את עצמי איך אני נראה כשאני במיטבי. אני במיטבי, לא מישהו אחר במיטבו. איך זה אמור להיראות כשאני שם? ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. באותה מידה יש גם את האפשרויות של קשר עם מצב רוח טוב, שהוא תלוי. לפעמים בן אדם יכול להיות שמח כשהוא מדמיין את אותו דבר, שהדבר שהוא חפץ בו כבר מתממש. באופן מסוים זה לא אותו רעיון. איך אני אמור להרגיש, לא איך אני אמור להיראות, איך אני אמור להרגיש כשהדבר בו אני חפץ מופיע בחיי? הרבה מדברים בעולם האימון לדמיין את העתיד. אבל יש שלב שאם מדלגים עליו זה לא עובד. זה באמת הוא מאתגר להשגה. להיות באותם רגשות שכשהדבר הזה מתממש. יש בן אדם מדמיין שיש לו רכב חדש. זה עניין אחד. על איך אתה מרגיש כשאתה בתוך הרכב החדש. וכשאתה מקבל את המפתחות בסוכנות. כשאתה מוריד את הניילונים. יש לרבי נחמן תורה נפלאה על העניין הזה. שדבר מה כוח המחשבה יכול לעשות. אבל הרבה פעמים זה דיבור שהוא קצת כוחני. מדברים על זה בסרט הסוד וכולי, אבל יש הרבה אנשים שממהרים להיות שם ומדלגים על שלבים חשובים מאוד. זה אמרנו שאפשר, בן אדם יכול להיות בשמחה שהוא מדמיין שהדבר שבו הוא חפץ כבר קרה, אבל להרגיש את זה. פה אני אתר הכל מזכיר את זה בשביל להזכיר היבט אחד של הרגש שמתלווה לזה. יש לפעמים שבן אדם בוחר להיות שמח. שמעתי איזה וורצ'ה כזה על רואים איזה אחד בירושלים הולך מבסוט ברחוב, שואל אותו החבר שלו, רמוי, שמה אתה כל כך שמח? אז אומר, נזכרתי בפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. אמרתי, השמיים מעלי שמחים, ישמחו השמיים. והארץ מתחתי, תחתי גם שמחה ותגל הארץ. אז מה, רק אני אלך ביניהם כאבל בין חתנים? אז גם אני אצטרף לשמחה. זה כבר בלי קשר לעתיד, הוא פשוט מתאים את התדר שלו, לישמחו השמיים ותגל הארץ. יש עוד היבט שיכול להביא אותנו לשמחה. זה לדעת שהסיבה שאנחנו לפעמים עצובים או במצב רוח לא טוב בגלל מה שקורה לנו בחיים, זה בגלל שחסרים לנו נתונים. זכרו את הביטוי הזה. חסרים לנו נתונים. זאת אומרת, אם היה לנו את מלוא הנתונים, היינו מה זה מבסוטים. גם במציאות כפי שהיא. יום סיפר לי חבר שהעובד במקולת בדרך כלל לא חייך אליו, והוא ממש עם הדימוי העצמי שלו והחוויה שלו הוא ממש התבאס מזה, כופים היה חייך אליו. הוא אומר לי, אחרי הרבה זמן שאכלתי סרטים עליו, לא הכרתי אותו בקרוב, הוא אומר, רק מה חשבתי שזה אישי נגדי, סיפרו לי שהוא חרש אילם שסובל מפיגור כאן. פתאום איזה, איך כל המבט משתנה. אבל הדבר הראשון שאנחנו עושים זה בעצם, אנחנו מייחסים את זה לעצמנו. זאת אומרת שאנחנו זה בגללנו. אז המשפט, לפעמים צריך משפט שיעשה לנו סדר, משפט אחד זה להגיד, חסר לי נתונים. חסר לי נתון. לפעמים אנחנו מתחכים, אנחנו לא יכול להיות, לא חסר לי נתונים. כל עוד אני, יש מי שישתגיד שהיא לא נשואה, יש מי שיגיד שאין לו עבודה, או יש מישהו שיגיד שכל עוד לא, כל עוד לא מחזירים את הבריאות, לא יכול להיות שחסר לי נתונים. בלי הבריאות, או בלי הזוגיות, או בלי העבודה, אין פה מקום לשמחה. אבל זה אני אומר בצורה גורפת. הסיבה שאיננו שמחים, זה חסר לנו נתונים, ובגללם אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, ואז בא הרגש. הרגש הוא תוצאה של מחשבה. זאת אומרת, השורש לחוויות שאנחנו עוברים בחיים זה המחשבות. רבי נחמן אומר מפורש ששורש הדינים הוא בשכל. הוא אומר, כל הדינים הם מהשכל. המועקה שבן אדם חווה בחיים זה בגלל השכל. הוא אומר, וגם ההמתקה של הדינים הם מהשכל. אני אקרא לכם את מילותיו. כי כל ההמתקות של כל הצמצומים והדינים, המציאות הלא רצויה של חיינו נקראת צמצומים ודינים. אומר, כי כל ההמתקות של כל הצמצומים והדינים הוא על ידי השכל, שהשכל הוא שורש הדינים. זאת אומרת, המועקה או המציאות הלא רצויה שבן אדם חווה בחייו, המקור לזה זה המחשבות שלו. שהשכל הוא שורש הדינים, ושם נמתקים הדינים. איפה זה שם? בשכל. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. סמך א' באות ו'. בבקשה. בואו נעשה ביחד את הצליל המסורתי. אם תחזור על זה עוד פעם, אני אעשה עוד פעם. בוא נראה מי שבר ראשון, האם אתה תשאר, כל אתה חוזר על זה שוב, אני ממשיך. לא מאמין שזה, בוא נראה. רעיון מדהים. והנה כל אשר עשה, כל אשר עשה. רק שרואים את התמונה בשלמותה זה טוב מאוד. עכשיו תראו, באמת, ההתחזקויות הללו, הן לא עובדות כל הזמן. אבל זה שאנחנו פה יושבים בצוותא ולכמה רגעים זה עובד, לא לזלזל בזה, זה גם, זה כבר נכנס לנו למאגרים פנימיים. של אמון בטוב, של אמונה בטוב. מידע קוסמי, אוניברסלי, קוסמופוליטי. נתונים שלוקחים בחשבון את כל מחשבת הבריאה, את כל סיפור הגלגולים, כל ה... אז אנחנו רואים שאנחנו נמצאים במציאות אחלה. כל אחד. למרות שאלות מחשבות שלסיפור שלי זה לא רלוונטי. תראו, אני חייב להעביר שאני לא שם, עוד לא שם. ואנחנו פה בקבוצת תמיכה, רק המיקרופון אצלי למשך כל הפגישה. זה סוג של פריבילגיה, תדעו. במה, מיקרופון, וידאו. אבל אנחנו מרגישים שזה דברי אמת. מרגישים שלא לגמרי, אנחנו לא לגמרי מקבלים את זה, אבל הדיבור הזה של רבי נחמן שאומר ששורש הדינים זה השכל והמתקה זה בשכל. כי כל החוויה, בעצם המועקה היא לא מהמציאות. זה הפרשנות על המציאות. זה הרעיון של ברון קייטי, אבל פה רבי נחמן אומר את זה במילותיו שלו. הסבל שלנו הוא לא מהמציאות נקודה. הפרשנות שלנו למציאות. המחשבות, מחשבה מסוימת, מביאה רגש מסוים. אני אשנה את המחשבה, ישתנה הרגש. שהשכל הוא שורש הדינים, ושם נמתקים הדינים, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, זאת אומרת, זה אפשר להמתיק אותו רק בשכל. להמתיק בשכל זה להמתיק את המחשבה. אנחנו חשבנו שאיך הם ממתיקים דינים לפני השיעור הזה, או בכלל, הכוונה היא בתפיסה האנושית הרגילה, נשנה משהו במציאות, ואז נרגיש יותר טוב. אומר רבי נחמן, לא. זה לא רלוונט. דברים שמשתנים במציאות הם, זה המתקה בענף, זה לא המתקה בשורש. לשנות את המחשבה, זה המתקה. גם עכשיו אפשר רואי תתה, עד 4 פעמים בשיעור. רואי תתה. עכשיו, קשר את זה לפרשת קורח. אי בדיחה כזו על דרשן שלא היה לו מה להגיד, הוא ידע רק להגיד משהו על קורח. תמיד הוא היה... אומר, אני שומע שפה בקהילה יש קצת חילוקי דעות, וכידוע שחילוקי דעות יכולים להוביל למחלוקת, ומחלוקת היא קורח, ואז אומר את הרעיון שלו על קורח. הגמרא במסכת סוטה אומר דבר מעניין על קורח. אומרת ביטוי, כל מי שנותן עיניו במה שלו שלו, בסוף גם את מה ששלו לוקחים לו. מה הכוונה? לבן אדם יש משהו, ואומר, זה שלי, זה מובן מאליו שזה שלי. עכשיו, הוא מנסה להשיג גם את מה שלא שייך לו. בסוף, מה קורה? לפי החוקיות שבבריאה, שאת מה שהוא רצה לקבל, הוא לא יקבל, ואת מה ששלו, לוקחים ממנו. והגמרא והמדרש מביאים כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות זה קורח ואמן. מביאים עוד דוגמאות, אבל זה רלוונטי. על אמן דיברנו היום בהרחבה, למרות שהוא מת לפני התאריך של חב ג' ניסן. סיוון. מה הסיפור של אמן? הוא בעצם, יש לו מכל טוב, אבל הוא רוצה גם את מרדכי. מה את אומרת? בסוף, לא נשאר לו כלום. אותו דבר קורח, מה הוא רוצה? קודם כל, כל מה שהוא רצה זה היה בקורח הנסיבות. גם מבדיחות תפלות, אני מאוד מעריך את החיוך. עכשיו, זה לא פשוט, כי זה תעתוע מאוד חזק של המציאות. מה זה התעתוע הזה של המציאות? איך המציאות מתעתעת? היא גורמת לבן אדם להתעלם מהברכה שיש בחייו, לרצות דברים שאין בחייו, ובעצם להפסיד את עיקר החיים. כי ממה שיש לו הוא לא נהנה, ומה שאין לו הוא לא מגיע אליו, אבל בסוף שהוא כבר רוצה להיות בקשר עם מה שיש לו, זה כבר נלקח ממנו, כי הוא השקיע כל כך הרבה משאבים להשיג את מה שאין לו. עכשיו, הרעיון זה לא שבן אדם יוותר על שאיפות ועל חזון. המושג הזה נותן עיניו במה שאין לו, זה לנסות להשיג דברים בדרך שלילית. זה נקרא לתת עיניו במה שאין לו, או במה שלא שלו. זה הביטוי לחמוד. אגב, הדיבור בעשרת הדיברות, שהוא הכי קשה לקיום, כי הוא מאוד ארטילאי, הוא במחשבה, כי כל הדברים האחרים זה עולם המעשה. שבת, לגנוב, ניאוף, גזלה, כל זה עבודה זרה, זה משהו מעשי. לא תחמוד, זה משהו מחשבתי כזה. אבל אף על פי כן זה מעשרת הדיברות, זאת אומרת... אז שזה אני אומר, שמנסים להשיג את זה בכוח, או שבן אדם ממש רואה שזה גורם לו להתעלם, לפעמים בן אדם מנסה להשיג משהו, הוא ממש שם לב שהוא לא בקשר עם מה שיש לו. אם אני בקשר עם מה שיש לי ומציב יעד נוסף, זה נשמע מאוזן. נהדר. או שאת מעדיפה גם שאני אעשה כי לפעמים אתה יודע, זה יכול להיות איפה ואיפה, מה אתה... רגע, אני רוצה לעשות, תגיד את זה עוד פעם. אני רק אדגיש על מה מדובר. כל זה איננו שווה לי, מה אומר המן? יש לי, אבל אם אין לי גם את זה, אז כל מה שיש לי לא רלוונטי. אבל עכשיו תראו, חברים יקרים, זה די דומה למה שקורה בחיים שלנו. כי יש היבטים מסוימים שרצוננו לא מתממש, כל אחד והעניין האישי שלו, וזה לא חשוב מה המילים שאנחנו מכריזים, אבל ברגע שאנחנו מתנהלים באופן שאומר, כל זה איננו שווה לי. זאת אומרת, אם הנושא שאני כל כך חפץ בו, נתתי מקודם שלוש דוגמאות של בריאות, פרנסה וזוגיות, שלא מגיע, אז כל מה שיש לי לא שווה לי, לא ממלא אותי. עכשיו נעשה את ה... זה מאוד משמעותי, התוספת הזו, כי אז זה מחזיר את זה אלינו, לא אמן ולא קורח. אמנם שם זה באמת הפרה חזקה של התנהלות. ולא שאנחנו אמן, ולא שאנחנו קורח, אבל אנחנו כן משתמשים בדמויות הללו לראות איזה היבט בחיים שלא כרצוננו מעיק עלינו, והמשמעות של המועקה הזו שאנחנו מתנהגים ברגש, הרגש הוא יותר חזק מהסיפורים שאנחנו מספרים בפה, ואנחנו מתנהלים באופן כזה שמה שקורה איננו שווה לי. אז התיקון של זה, זה מה שעוד היה על הקיים. מה זה בעצם? גם המושג מחלוקת זה להשיג את זה בכוח. זה בעצם מחלוקת. טוב, אז לסיכום, מי שיפנים חצי ממה שדיברנו פה בשיעור, מאושר מהערב. לתמיד.
לחמוד שאתה אומר, זה לא דווקא לחמוד חומרי. והכוונה היא גם לחמוד למציאות אחרת שאתה חושב שבאת ממנו.
כן. אם מישהו יגיד לך איזה חמוד אתה, אז מה זה אומר? או איזה חמודה, מה זה, מה השורש של המילה הזאת? זה חומד. אם כי שמעתי שביחסי נשים גברים, אם אישה אומרת לגבר איזה חמוד, היא אומרת, אתה נחמד, אבל אני לא נמשכת אליך. תתבוננו בזה, מתי אתם משתמשים בביטוי איזה חמוד אתה. לא חייבים לממש את הכלל הזה, אתם יכולים להגיד גם למישהו שאתם נמשכים שהוא חמוד. או, אני שמח לשמוע את זה מהזווית הנשית, בבקשה, תרחיבי. זאת אומרת ששמעת כבר את התיאוריה הגברית הזאת. אז מה את עושה בשביל לתקן את זה?
אומרת הרבה לאנשים שהם חמודים.
או?
לא להגיד חמודים.
תראי, אם היית אומרת שלא שמעת את זה מאף אחד אף פעם, איזו תיאוריה שלי, ניחה. אבל הנה... תנסי לברר מה המשפט שבעתיו בחור מפענח שנאמר לו שהוא מעוניינים בו. או שאת כבר יודעת, תוכלי למר פה לדעות. עכשיו, נחתום את הדברים. למה הגענו לחמוד? בהקשר של לא תחמוד. לא תחמוד, השארנו את זה פתוח, כי זה באמת מעשרת הדיברות שזו דיברה שראו להעמיק בה. כפי שאמרתי, זה מאוד לא ברור, אין לזה כללים ברורים, כי זה הכל במחשבה. זה הדיבר היחידי שאין לו היבט מעשי. בעצם גם אנוכי השם אלוקיך זה משהו רוחני, אמוני. אבל כל השאר, לא יהיה לך אלוהים אחרים מפני, זה מאוד ברור, הימנעות מעבודה זרה. שבת זה ברור, על הקרקע, כבד את אביך ואת אמך זה על הקרקע. לא להישבע לשקר, זה, הכל זה מאוד מעשי. אבל לא תחמוד זה ממש עבודה פנימית. אבל מה שעומד מאחורי בלא תחמוד זה להיות ממש בהודיה גדולה על הקיים. וכשאמור להיפתח... אמורה להיפתח רמה נוספת של קיום, בכל תחום, בעשירות, בדיור, זה אמור להתגלות מאליו, לא לחמודת של מישהו אחר. השראה כן, הרחבת המודעות כן, אבל לתת לזה להתגלות. ואני מבקש שלחתום את השיעור, שמה שיהיה בתודעה שלנו זה ה... הדקות הראשונות שלו של העניין של האגרות השניות שאומרות כל הסיפור חיים שלנו הוא לא בר שינוע, אבל יש לנו לבחור בהתנהלות מעצימה, בהתנהלות מתקנת, ולימים נגלה גם שהיא גם הם בוטלו האגרות הראשונות, אבל זה לא בכוחנו. זה גם אנחנו לא מקבלים אישור על זה כתוב, זה יקרה כמתנת חינם מריבונו של עולם, נגלה את זה יום אחד. אבל בשביל לצאת לפעולה, נותנים לנו את האישור לבחור בטוב.